אז שלום עליכם, אנחנו במשנה וב מתחילים את המשניות של הזוג השני. אני בכל פעם רוצה ככה להספיק שתי משניות ולא מצליחים, זה סימן טוב, אז אין דבר, נלך לקצבנו. מתחילים את צמד המשניות של הזוג השני, יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, הם התלמידים של יוסי בן יועזר, איש צרידה, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים. נראה רגע את שתי המשניות יחד, ניכנס לראשונה. יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי קיבלו מהם. מהם הכוונה היא מהזוג הקודם, ועוד יותר הכוונה המדויקת יותר, כלל גדול במשניות שלנו בחמשת הזוגות, בעשר המשניות הקרובות, והלאה, גם המשניות של הלל, שהזוג, הזכרנו, זה נשיא הסנהדרין ואב בית הדין, אנחנו בתקופת הזוגות, נכון? אחרי כנסת הגדולה, וכשאני אומר קיבלו מהם, כוונתנו, הראשון ממשיך את הראשון, והשני את השני. כמו שניהם תלמידים של שניהם, אבל את המשך המשפט בישראל, אב בית הדין, ממשיך השני בזוג, ואת נשיאות ישראל, את נשיאות הסנהדרין, את ההכרעה הסופית, ממשיך הראשון בזוג. כך גם במשניות נצטרך למצוא תמיד איך בזוגות הזוג, בן הזוג הראשון, גם ממשיך את המשנה של בן הזוג הראשון בזוג הקודם. זה כלל חשוב להמשך. עכשיו נתחיל. יש לי כבודו? יש לכם? יש עוד משניות? לא, השאלה אם יש עוד. בסדר? טוב, תראו, משנה קצרה. הנה, אם יש לי כאן שם. אז יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר והבידן את כל האדם לכף זכות. ניתאי הארבלי אומר, הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע, ואל תתייאש מן הפורענות. קודם כל, אנחנו רואים ששניהם מדברים על מטבע אחת משני הצדדים שלה. יהושע בן פרחיה מדבר על החיוב, על הטוב, על החובה בחברות, על הצורך בקשר, על הצורך ברב, ועל החובה להיות דן את כל האדם לכף זכות. ניתאי הארבלי כמובן לא בא לחלוק, אבל הוא בא להציג את הצד השני. הוא בא לדבר על ההתרחקויות. הרחק משכן רע. יכול להיות שצריך קשרים כאלה ואחרים, אולי אפילו לפעמים חבריים מסוימים עם הרשע, אבל אל תתחבר. יש מקום שהוא לא חיבורי. ואל תתייאש מן הפורענות, מחייב הבנה, נגיע עוד לעניין בעזרת השם לאט לאט. אני רוצה להתחיל מיהושע בן פרחיה. אם נסתכל על דברי הזוג הראשון, נראה שיש קשר בין דברי הזוג הראשון לדברי הזוג השני. קודם כל, הזוג הראשון, את זה הדגשנו הרבה בפעמים הקודמות, מדבר על מה הנושא שלו? הבית. יהי ביתך בית ועד לחכמים. ואחרי זה יוסי בן יוחנן, יהי ביתך פתוח לרווחה. שניהם מדברים על הבית. הזוג הזה מדבר על המעגל הבא, החברים, השכנים. חבר טוב, הרחק משכן רע, האנשים שמבחוץ, ועידן את כל האדם, עוברים למעגל הבא. אם נזכר רק רגע בהיסטוריה, אנחנו תמיד מתחילים בזה, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, ונבין איך זה מדבר אלינו היום בעזרת השם. הזוג הקודם, אנחנו בימי כסלב, קרובים לחנוכה, אנחנו כל הזמן מזכירים, אנחנו בימים של היוונים והמתייוונים, מהצד הזה, יוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים ממש מקבילים לבית מתתיהו. ממש מקבילים למתתיהו כהן גדול. אז אנחנו ממש ממש היינו במשניות הקודמות בימים של חנוכה, והרבה פעמים נגענו בזה. מה המשר של חנוכה? נר איש וביתו. מול העולם היווני שמבקש לעשות המון דברים, צריך למקד מה הנקודה שהוא מבקש לעקור. הבית. את הבית הזה צריך לבנות. יוסי בן יוחנן מדבר על הבנייה של הבית הזה במובן הבית של גמילות החסדים, כי הוא ממשיך את הגמילות חסדים של שמעון הצדיק. מדבר עליה, זוכרים את העמודים? אנחנו כל הזמן ברצף, נכון? ויוסי בן יועזר איש צרידה מדבר על הבית כתורה. אז מה אם היוונים גוזרים חלילה מחר שבית המדרש הוא מקום שאסור להיכנס אליו? אז מה אם מנסים לשנות את הרחוב? הבית יכול להיות בית ועד לחכמים. הזוג הבא מדבר בתקופה הבאה. זאת התקופה שאחרי הניצחון. אתם מבינים את ההבדל? זה כאילו מחושך לאור. אבל לא מדויק בכלל. כי המתייבנות לא נפסקת. הצדוקים והביתוסים, שכבר דיברנו עליהם, תופסים כוח. כיתות זרות שונות משונות מתחילות להיכנס. תזכרו שסוף תקופת הזוגות היא בהורדוס. אנחנו נגיד שמאי והלל, אבל אנחנו כל הזמן מסתכלים ליד. בסדר? כדי להבין איפה אנחנו נמצאים. זה מאוד מאוד חשוב. אז כשהזוג הבא מדבר, כבר יוצאים מהבית. יש חברים. הזוג הבא מתמקד במעגל הבא. זה נפלא, הניתוח הראשון קודם כל. יש שכנים, יש חברים. מאוד חשוב להתחבר, מאוד חשוב עשה לך רב. מאוד חשוב, לא רק ביתך, בית ועד לחכמים. מאוד חשוב. הבידן את כל האדם לכף זכות. תחשבו על זה בימים שבהם כולם חושדים בכולם. תחשבו על הסכנה הזאת ועל הקריאה לדון כל אדם לכף זכות. מאידך, אף אחד לא יכול לא להבין על מה מדבר ניתאי הארבלי באותם ימים. תיזהר. אל תתחבר לרשע. אל תשכחו שבימים האלה המתייבנים הם גם כוללים את קבוצות האצולה, את האליטות, את הכסף. הרבה הרבה כסף. והמערכת מושכת מאוד. אז מה אמר יוסי בן יוחנן בהתייחסות הזאת? ויהיו עניים בני ביתך, לאן אתה רוצה שילכו? דיברנו על זה בשבוע שעבר. משנה מדהימה. עכשיו מדבר על זה הזוג הבא, והפעם ניתאי הארבלי, והוא אומר, תיזהר. אל תתייאש מן הפורענות שייך לאותו דבר. הפירוש הראשון במפרשים, אל תתייאש מן הפורענות, אתה חושב שדרך רשעים צלחה והכל יצליח עד הסוף? לא הכל מיד. יש פירוש הפוך, עוד נגיע, וקודם כל התקופה. נשים לב, עברנו למעגל של החברה, של השכנים. עכשיו עוד שלב. איך אמרנו? שזוג ממשיך את הזוג הקודם, א' את א', ב' את ב'. נכון? אז לאיזו משנה ממשיך התלמיד את הרב במשנה הראשונה, בה אנחנו עסוקים היום? יהושע בן פרחיהי ממשיך את יוסי בן יועזר איש צרידה. עכשיו תשימו לב כמה זה נפלא. מה אמר יוסי בן יועזר איש צרידה? יהי ביתך, נכון, עוברים החוצה עכשיו, זה שניהם. יהי ביתך בית ועד לחכמים. מה אומר יהושע בן פרחיהי? אבל אל תשכח שיהיה לך רב אחד. זה מצוין יהי ביתך בית ועד לחכמים. זה חשוב מאוד לשמוע הרבה חכמים, להכיר, אבל עשה לך רב. ויהי ביתך בית ועד לחכמים חשוב מאוד ומתאבק וכולי, וקנה לך חבר. בלימוד התורה הזה אתה לא רק יושב פסיבי ושומע את החכמים. חברותה, חבר. חבר במובן של תורה, חבר בכל המובנים האחרים. ומה היחס שלך אל העולם כולו, גם אל מי שלא נמצא בבית הוועד הזה של החכמים. כך יהושע בן פרחיה ממשיך. וניתאי הארבלי, בלי להיכנס עכשיו, אתם שומעים את הקריאה שלו ממשיכה ישר את יהושע בן, את מי? את יוסי בן יוחנן, איש ירושלים. מה אמר יוסי בן יוחנן? יהי ביתך פתוח לרווחה. תבדוק מה קורה שם אצל השכן, זה מצוין, רק אם אפשר בדיקה של 20 שניות, הוא בא להזהיר ניתאי הארבלי. צריך לחשוב למה, עוד נגיע לזה. אנחנו במשנה של יהושע בן פרחיה, והשאלה היא אם יש, בוודאי שיש, קשר בין כל החלקים של המשנה, שלושה חלקים כמו כל הזוגות, כמו במשניות באבות. האם יש ומהו הקשר בין כל החלקים של המשנה? איפה זה תופס אותנו, כל אחד היום, מהתקופה הזאת? אז נתמקד במשפטים הקצרים שלו. עשה לך רב וקנה לך חבר והווי דן את כל האדם לכף זכות. רב עושים, חבר קונים. והווי דן את כל האדם לכף זכות מדבר לא על רבך ולא על חברך, אלא על מישהו שהוא מחוץ. בפשטות, מי שלא דן לקו זכות, יש מעט מאוד סיכויים שיהיה לו איזשהו חבר. הוא ימצא בכל אחד בעיה. גם רב הוא לא בטוח ימצא, כי הוא תמיד ימצא את הסיבה למה לא. אז בפשטות מאוד מובן איך זה מחובר. לא תדון לקו זכות, חבל על הזמן. אבל אני חושב שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק ויסודי שצריך להיכנס אליו לאט לאט. צריך גם לתת את הדעת יותר. למה באמת רב עושים וחבר קונים? אגב, הביטוי קנה לך חבר, קצת קשה להסביר אותו כפשוטו. כמה משלמים? כשיש חבר טוב אומרים זה לא נמדד ב... זה משהו אחר לגמרי. מה זה קנה לך? צריך להתרגל שבלשון של חז"ל קניין זה לא תמיד קניין מסחרי. יש משנה ידועה, חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. מי מכר לו? היה עסק טוב, קנה טוב. ואלו הם, תורה וישראל. אז אתם מבינים שקניין זה לא משהו שאני קונה ממישהו. לפעמים אני קונה ומוכר. אבל לפעמים קניין זה משהו אחר לגמרי לגמרי. כשאני אומר קניין תורה, אז זה לא קניין. למה אני משתמש בקניין? כי חביבי, אם לא תשקיע בזה, לא תגיע לכלום. אז ברור שיש בזה מימד של קניין. צריך לקנות, צריך להתאמץ. זה נכון. אבל קניין הוא משהו הרבה יותר עמוק. הרבה יותר עמוק. וכאן במובן של קנה לך חבר, מה זה באמת קניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו? אנחנו אומרים כל פעם בתפילה, קונה שמיים וארץ. אז קונה שמיים וארץ. הוא קונה את השמיים ואת הארץ ממי? קונה כאן, הכוונה היא השייכות המוחלטת, האחריות המוחלטת. זה הוא לגמרי. אבל יש כאן אחריות כאילו זה היה קניין. אבל זה הרבה, זה אי אפשר בכלל לתאר את זה. דרך אגב, במילה אחת, מי שלא מבינים, נבהלים מהמושג במשנה, האישה נקנית. לא רואים מה, קונים, מוכרים? רק בור גמור יכול להבין כך את המשנה. בור עם תעודות. כל מי שטיפ-טיפה מבין, נבהל מהבנה מטופשת כזאת. כי כדי לקנות משהו בקונים ומוכרים, אני חייב שהדבר שאני קונה לא יהיה ברדת, הוא יהיה חפץ. מה אתה קונה? אני קונה. אם זה לא קניין לדעתה, אז זה לא קניין. קידושין לא תפסו בכלל. האישה נקנית במובן העמוק, זה בדיוק כמו הקדוש ברוך הוא קונה שמיים וארץ. זה המהות שלך מרגע זה ואילך. זה בשר אחד. זה מהות. אין כלום בלי זה. אבל תדע לך, זה לא מילים יפות, זה השקעה. זה לא נגמר ברעיונות. זה, שבורי שלא תקול, כן, מה ההשקעה, מה אתה עושה? לכן המושג קנה לך חבר, הוא מושג מאוד חשוב. שזה יהיה חבר, שזה אתה. זה משקיעים. חבר זה דבר לא פשוט. אתם זוכרים את איוב למשל? זוכרים את איוב? היו לו ימים יפים בהתחלה לאיוב, נכון? ימים יפים מאוד היו לאיוב. ואז מתאר הפסוק, כל העולם היה חבר שלו. מה זה? צבעו עליו. אחרי זה ספר שלם באיוב, מתואר איך לאט לאט לא נשאר אף אחד, יש לו שלושה רעים. לא הבנתי, והשאר בפנסיה. אחרי זה מגיע רביעי, אליהו בן ברכאל. צעיר. אחר כך הקדוש ברוך הוא חוזר ומברך את איוב. ואז אתם יודעים מה כתוב בסוף? ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יודעיו לפנים וינודו לו וינחמו אותו. המון, מלנת אלפים חברים. רק הייתם בפנסיה בתקופה הנכונה. זה כלל, ולפעמים בחיים לומדים את הכלל הזה, והוא כלל חשוב. חבר זה קניין. חבר זה לא משהו שרשום בספר טלפוני. חבר זה מי שנמצא עם איוב, לא בהתחלה ובהפי אנד. זה מי שבאמת נמצא. זה קניין אמיתי. כמו האישה הנקנית. כמו אל קונה שמיים וארץ. כמו, אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא קנה את ישראל קניין? אז קודש הבריך הוא בישראל אחד. אתם יודעים מה זה שהקדוש ברוך הוא קנה את התורה קניין? אז הוא והתורה אחד. חבר? חבר. זה מציאות מאוד מאוד לא פשוטה. מאוד לא פשוטה. חבר זה, אמרנו כבר פעם, חבר זה מלשון חיבור, חבר זה מלשון חבורה. חבר זה מישהו שגם יכול לתת לך בוקס. יש הגדרה לרב מברטנור המדהימה, מה זה חבר? במשנה בפרק ב', שולח רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו לבדוק מה הדבר הכי חשוב בעולם. אז אחד אומר לב טוב, אחד אומר שכן טוב, אחד אומר חבר טוב. מסביר הרב מברטנור מה זה חבר טוב? מי שיודע להוכיח. שומעים? אתם יודעים מה צריך בשביל לתת הוכחה? ואהבת לרעך כמוך. מי שיודע להוכיח זה מי ש... יש כאן חיבור כזה גמור, שאין לי ספק בכלל שזה רק אהבה. אז אני יכול לקבל את החבורה. תן לך חבר. רב לא קונים. רב עושים. זה דבר מעניין מאוד. עוד לפני שניכנס למשנה, יש משנה בהמשך הפרק, אם תדפדפו, במשנה מלי תצזיין, כן, משנה תצזיין. במשניות האלה, אם תדפדפו שני עמודים קדימה, במשנה תצזיין כתוב רבן גמליאל אומר, עשה לך רב, והסתלק מן הספק, ואל תרבה לעשר ומדות. רבן גמליאל הזה הוא נכדו של הלל. לפני חורבן הבית השני. אני חותם לכם שרבן גמליאל לא העתיק מיהושע בן פרחיה בימי ממלכת החשמונאים בהתחלה. אבל אתם רואים מיד מהמשנה, אני לא זוכר אגב עוד משנה שחוזרים ממש על אותם מילים. אבל אתם רואים מהמשנה שמדובר בשני דברים אחרים לגמרי, וזה מאוד חשוב, ואז ניכנס לכל המשנה. המשנה של רבן גמליאל, על מה מדברת? על מה מדברת? עשה לך רב, להסתלק מן הספק. זאת אומרת, במה מדובר? במישהו שיש לו שאלה. אז אומרים לו, כשיש שאלות, תפנה לרב כדי שייתן לך הוראה. ואל תיכנס לכל מיני שפיקות. וזה גם החלק האחרון של המשנה, ואל תרבה לאשר עומדות. יודעים מה זה עומדות? זה מלשון עומדן, בדיוק, כן, בערך, אולי. בלי ספקות, תהיה עשה לך רב, דם מי אתה. אבל זה לא מה שכתוב אצלנו. אצלנו מדובר על מערכת היחסים החברתיים בעולם. מה אדם יהודי צריך? אני חוזר למשנה שלנו. מול יוון. מול יוון של אז, מול יוון של היום, מול תרבות יוונית, מול מתייוונות, מול מה שאנחנו מדברים עליו כל השבועות האחרונים. אתה יודע מה צריך? צריך רב. אתם יודעים מה כתוב במילה רב? רבי. זה לא רב ששואלים אותו מה השאלה בהלכה. אדרבה, לוואי שגם על זה ישאלו אותו, אם כן, וזה נכון. אבל זה משהו אחר לגמרי. עשה לך רב. אל תסתפק בבית ועד לחכמים, עשה לך רב. וקנה לך חבר. חודדים היו אומרים, רב שקונים זה מה ששווה. לפעמים קונים רב, לא בעיה. זה שווה הרבה באמת. עשה לך רב. זאת עבודת עולם, עשה לך רב. וקנה לך חבר. אבל המרכיב השלישי, כדי לחיות במשנה הזאת, הוא הביידן את כל האדם לקו זכות, ואני רוצה להתחיל ממנו, ואז לחזור להתחלה, ואז אני חושב שנקבל פה קומה אחרת לגמרי. והביידן את כל האדם לקו זכות, זה נשמע דבר מאוד פשוט, מה הבעיה בכלל? תשימו לב לביטוי. הווי דן את כל האדם לקו זכות. קודם כל, את כל אדם. אבל דבר שני, את כל האדם. יודעים מה זה חבר? חבר זה מישהו שדן גם את החלקים שאני לא אוהב בי לקו זכות. וגם אותם הוא יכול להרים. יש דברים שאני לא יכול לסבול בי. זאת הסיבה שצריך חבר אמת. כי הוא אוהב אותי. אני לא כל כך. אני אוהב מאוד את החלקים האלה, אבל זה... וככה אני הופך לשניים. לדון את כל האדם לקו זכות. זה עולם מופלא. זה דבר מאוד קשה אגב. איך אפשר לדון את כל האדם לקו זכות? מה, הכל טוב? אגב, אפשר זה. אגב, לדון את כל האדם לקו זכות, שלא להתבלבל, אין פירושו מה שאנחנו רגילים להבין מיד. אתה רואה שפלוני עשה משהו, אתה מיד רוצה להגיד שזה היה לשלילה, איך אתה יודע? תדון לקו זכות. זה לא נכון, לא זה הפירוש. זה הפירוש של לא לדון לקו חובה. אתם יודעים מה זה לדון לקו זכות? זה דבר אחר לגמרי. זה דבר נדיר, זה דבר שקשה להבין איך אפשר להגיע אליו. לדון לקו זכות זה להגיד מה שקרה, לא שזה לא היה לרעתי. זה לקו זכות. X תקע אותי בחנייה. תקע, חבל על הזמן. יש שלושה שלבים. שלב א', זה כל מה שאני חושב עליו, על הדורות הקודמים ועל הדורות הבאים. זה שלב קיים, מוכר. שלב ב' זה באמת מדרגה גדולה מאוד, לא לדון לקו חובה. מסכן, רץ, אשתו ילדה, ברוך השם, נו, מסכן, ברוך השם, שיהיה בהצלחה. אבל אשתי כשהיא ילדת, אני לא תוקע אף אחד. בסדר, מצוין. אבל יש שלב שלא, זה, לא על שני הדברים האלה כתוב פה. אתם יודעים מה זה לדון לקו זכות? בטח שתקע אותי. הוא מארגן לי הפתעה. הוא למעלה עושה לי יום הולדת. עכשיו הוא מכין את הבורקה שאני אהיה תקוע. זה כל אחד נמצא שם עוד רגע. זה לדון לקו זכות. פחות מזה זה לא לדון לקו זכות. אל תקרא לזה לדון לקו זכות. עכשיו איך אני יכול לדון לקו זכות? מה אתה מבלת המוח? חוץ מזה שאני מכיר אותו וזה פעם העשירית שהוא תקע אותי. אתם יודעים מה זה קו? הייתם פעם קו של טרקטור? כשאתה עובד עם קו אתה יכול להפוך הכל. זה לדון לקו זכות. אני אף פעם לא הבנתי את המילה לדון. הרי אמרו לי, לא לדון אף אחד. אז הכי טוב לא לדון, יהיה ניוטרל. למה לדון? הרי אמרת לא לדון, נכון? לקו זכות כן לדון. למה מה, אתה דיין? לקו זכות כן. טוב, מדי פעם נשתדל לעשות את זה. לא. הווי. אתם זוכרים את המילה הווי? אתה חי בהוויה כזאת, כן או לא? אתה חי בהוויה של דיין בפעילות מלאה. אתה דיין במשרה מלאה. מה אני עושה בחיים? דיין. את מי אתה דן? באיזה בדין אתה יושב? אני דיין. אני דן אנשים, אבל את כל האדם, לקפות זכות. טרקטוריסט. אני עובד עם כף, לדון לכף זכות. זאת עבודה קשה מאוד. זאת כמעט עבודה שלא ניתנת להבנה איך אפשר להגיע. ולעני יודעתי, כשנלמד את המשנה הזאת לעומק, נראה שיהושע בן פרחיה מסביר איך להגיע אליה. אבל אני רוצה להגיד לכם סיפור לפניכם. סיפור קצר על יהושע בן פרחיה. סיפור קשה. חז"ל מספרים בגמרא במסכת סנהדרין את הסיפור הבא. מי שיחפש את זה במסכת סנהדרין ימצא את זה בדף קז, אבל ימצא את זה רק מי שיחפש את זה בגמרות שמופיעות בתלמודים הלא מצונזרים. רוב התלמודים, נכון, רוב התלמודים שלפנינו עברו את יד הצנזורה הטובה, ימח שמם. זה הצנזור שצנזר את כל מה שהתחשק לו, בכנסייה ובמשך הרבה הרבה דורות, וכך קיבלנו שס עם קטעים מצונזרים. כך כל מקום שיש התייחסות לישו ולדברים אחרים, מצונזר. כך גם הגמרא הזו צונזרה, ועצוב מאוד שהיא צונזרה, בגלל שתשמעו את העוצמה שלה. יש גמרא במסכת סנהדרין, שכתוב בה כך, לעולם תהא שמאל דוחה, וימין מקרבת, וימינו תחבקני. שמאל דוחה. אני חושב ששתי המשניות שלנו, אגב, יהושע בן פרחיה וניתאי ארבלי, זה שמאל דוחה, וימין מקרבת. מי שאגב מכיר את הארבל, אני מתחת לארבל, ושומע את השם פרחיה, אז זה הפרח. ראיתם את הארבל פעם? מי שנמצא מתחתיו מבין מה זה שמאל דוחה. מי שראה את המצוק וקם מולו כל בוקר, אין לו שאלות מה ניתאי ארבלי עושה בימין ובשמאל. ועכשיו כתוב על יהושע בן פרחיה שלעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת, ואחד מהמקורות שממנו לומדים את זה, זה סיפור שקרה ליהושע בן פרחיה. סיפור נורא. שם מסופר כך, שיהושע בן פרחיה יצא עם תלמיד למצרים. צריך אגב להבין את הרקע. בתוך הימים האלה הקשים והמסובכים, יהושע בן פרחיה, במאבק שמתרחש בין הצדוקים והבייטוסים וחכמי ישראל, המאבק הוא קשה מאוד, הוא מר מאוד, ובשלב מסוים, אלכסנדר ינאי, כולם זוכרים את השם? אלכסנדר ינאי, הורג את חכמי ישראל. הוא הורג חכמים, הוא הורג שם עשרות חכמים מהפרושים, ורבי יהושע בן פרחיה מבין שהוא מבוקש מספר אחד, הוא הנשיא. והוא פשוט נאלץ לנוס, והוא בורח למצרים ומוצא שם מקלט מדיני. שתבינו את מלחמות היהודים. הוא בורח למצרים. זה היה לזכור את העניין, זה סיפור שהגמרא מתארת אותו בהרחבה. מי שמציל אותו בהמשך הוא בן הזוג הבא, שמעון בן שטח, ושמעון בן שטח הוא אחיה של שלום ציון המלכה, כלומר גיס של אלכסנדר הינאי, של אלכסנדר ינאי המלך. והוא מנצל את קשריו השלטוניים ומציל אותו. זה עוד פעם להבין את המתח שנמצאים בו. במקום אחר, אני, כמו שאומר, מספר את הגמרא שיהושע בן פרחיה היה לו תלמיד, ובדרך חזרה ממצרים הם התאכסנו באיזו אכסניה. כשיצאו מהאכסניה הזאת, אמר יהושע בן פרחיה כביטוי, כמה נאה אכסניה הזאת. ברוך השם, איזה יופי. אמר לו התלמיד שלו, ובגמרא הלא מצונזרת כתוב ישו. יש אגב בעיה בדורות, כי זה צריך להיות עוד דור וחצי שניים, ויכול להיות שזה ישו קודם. אמר לו התלמיד שלו, זה לא חשוב לנו החלק ההיסטורי עכשיו, אמר לו התלמיד שלו, בטח, אכסניה מאוד נאה, הוא רק הוסיף שתי מילים, ועיניה פרוטות. אכסניה חבל על הזמן, אבל בעלת האכסניה, יהושע בן פרחיה לא חייך בדיוק מהבדיחה הזאת, מאוד כעס, ואמר לו, רשע, בזה אתה נותן עיניך? זה יצר מתח גדול מאוד, והוא מתנתק ממנו. זמן מאוד קצר אחר כך, שני הצדדים כנראה כואבים מאוד את ההתנתקות הזאת, ושני הצדדים רוצים מהר לחזור ולהתחבר. הגמרא מספרת סיפור מחריד, יהושע בן פרחיה יושב בתפילה וקורא קריאת שמע. הוא מגיע לזמן קריאת שמע. ישו, ששם הוא נקרא ישו הנוצרי, מגיע לבית הכנסת ורוצה את הקרבה הזו, רוצה לחזור. אבל יהושע בן פרחיה נמצא בקריאת שמע, אי אפשר לדבר. הוא רואה אותו, אז הוא חורג מהדרך המקובלת, ורומז לו שימתין. הוא אומר לו איזה מין תנועה כזאת, אחרי כאילו, שמע ישראל, על אחרי, ככה עם היד. ישו רואה את זה ומבין את התנועה בתור, עוף מפה, אתה לא. ואז כתוב, והלך ובנה במה לעצמו, ויצא מה שיצא. אם זה לא משתדר דורית בדיוק, אז זה עוד יותר קיצוני מה שהגמרא רוצה להגיד. אתם שמתם לב פעם שזה יהושע בן פרחיה שמלמד אותנו הוידן את כל האדם לקו זכות? מדהים. אם זה אחרי זה, אתם מבינים מה זה? יהושע בן פרחיה שרואה את המציאות, רואה את החיים, רואה את העולם, ואומר, אני אומר לכם, הוידן את העולם לקו זכות. אבל איך מגיעים למדרגה הזאת? אני רוצה להתחיל את הסוגיה הזאת מפרשות השבוע שלנו. שאלת מקודם על השיעור ביום ראשון, נכנסתי אתמול לסוגיה שלא עוזבת אותי, ואני רוצה לשתף אתכם בה לרגע אחד, כי לדעתי ממנה מובן אחר לגמרי למשנה. דקה אחת על הפרשות שאנחנו נמצאים בהן. אין פרשות יותר מטרידות בעולם. זוכרים אותם? הפרשות שאנחנו נמצאים, אני לא מתכוון לאינטרנט שנחשף. זה לא הפרשות שנמצאים, זה היה אתמול, אחרי זה כבר עטפו. לא עטפו בזה, כל הדגים יש חלק שעוד לא, זה לא זה. פרשות שנמצאים, הכוונה היא, אני יהודי אקטואלי, זאת אומרת, עכשיו מקץ. אתם מבינים, אני לא יכול להיות מיושן. אם אני אהיה כל פעם במזק של החדשות, זה נכון ללפני שעה רק. לכן, אני חשוב להיות מודרני, אני אקטואלי, אני במקץ. זו הפרשה האקטואלית שלנו, מקץ. האחים, יוסף, יש אגב יותר אקטואלי מזה? תעברו על זה פעם, על השיטה הזאת בחיים, לבדוק מה אקטואלי באמת. יש דבר שאני אף פעם לא תפסתי. אני שואל אותו ממקום הכי פשוט. כל נער במצרים יודע שמולך במצרים אחד עם איזה שיפור מדהים. בא מבית סוהר, נכון? מולך במצרים, כל מצרי מכיר אותו. רעב, אמת? כולם יודעים שזה נער עברי. תגידו, האחים אף פעם לא החליטו לשלוח איזה מישהו לבדוק את העניין? כאלה חכמים, גדולי העולם. איך הילדים אומרים? אבות של כולכם. אף אחד לא שלח פעם מישהו לבדוק. אחרי זה מי שיעבור על הפרשה השבת, הפרשה היא אוסף, לא נעים להגיד רמזים, פשטים של יוסף, אתם לא מבינים? לא עוזר כלום. שלב אחרי שלב. שלב אחרי שלב. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אבל לעבור על הפרשה זה פשוט רגע אחרי רגע. הם מגיעים למצרים, מגיעים ליוסף, יוסף אומר להם, את האלוקים אני ירא. בוקר טוב, שלום, nice to meet you מצרים. רגע אחרי רגע. מתי הוא אומר להם, את האלוקים אני ירא? הוא אומר, טוב שבאתם. עכשיו כולכם לבור. אחרי שלושה ימים הוא מוציא אותם בו, היום השלישי הוא אומר, אוי, סליחה, רק אחד. שמעון. מה, הם לא מבינים, באמת. עכשיו הם אומרים, אבל השמים אנחנו הלכינו אשר ראינו צרת נפשו, הוא משתובב בוכה, חוזר. הם הולכים הביתה, פותחים בדרך את השקיות, הם רואים כל אחד קיבל שקית כסף. הם מגיעים הביתה, פותחים, כל אחד קיבל שקית, כתוב במדרש, כל אחד קיבל שק של חיטים. מה, הם לא זוכרים את החלום שהם יקבלו אלומים? זה רק אני חושב על זה? אחד ועוד אחד לא שווה שתיים, לפחות שפק. מה קרה? עכשיו אני לא מדבר על איך הם הגיעו לזה. שתיים מה שנקרא חוכמת חיים. הם מובילים את כל המהלכים בעולם. הם מגיעים למצרים, כל המערכת של מצרים משתנית. אז איפה זה? איפה הם? הוא אומר להם, אתם מרגלים. מאיפה זה נוחה? תוכיחו שאתם לא מרגלים. בסדר. איך נוכיח? תביאו את האח הקטן שלכם. הוכחה הגיונית. הם מביאים את האח הקטן שלכם. זה אחיכם הקטון. אוי, לא יכול, יוצא לחדר, בוכה, חוזר, מתאפק. מה, הם לא מרגישים? יושב לידו, מושיב אותם את כולם, הבחור כבחורתו, הצעיר כצעירתו. ויתמהו. שר כוח, בוקר טוב, ויתמהו. אבל בסוגריים כתוב, וימשיכו אותו דבר. מוציאים את בנימין, שם לו את הגביע. מה קורה? איפה החוכמת חיים? איפה? מה קורה פה? למה הם לא אומרים, צריך לבדוק? השאלה השנייה שמטרידה אותי בפרשה הזאת, זו השאלה הראשונה. השאלה הזאת ששאלתי, אני חושב שלא מספיק נותנים עליה את הדעת. זו שאלה זועקת, אי אפשר לזוז בלעדיה. זה לא רציני בלעדיה. מי שלא מתייחס אליה, לא מתייחס לפרשה. אין נער במצרים שלא מכיר את הסיפור על הנער העברי שהוא מלך במצרים. חוץ מעשרת האחים. הילדים אומרים די. אחר כך, אגב, בא בנימין, יופי, המרגלים הגיעו. עם ההוכחה שהם לא מרגלים, יש אח קטן. מצוין. עכשיו הם יושבים עם ההוכחה, נו, ומה עושים? סעודה? ומה עם המרגלים? כתוב שהוא אומר לנער, ואכן תבוח טבח, ואכן, אומר השמיה, תבוח טבח, תדאג לנושא של השחיטה. פה מקפידים על שחיטה, תדאג לגיד הנשי. הוא יושב לאכול לבד והמצרים לבדם כי הוא עברי. אני אומר, אל תיחסו עליי בפרשה הזאת. הוא עברי בבית והם עברים בבב. אני לא מבין את הפרשה. איך אפשר לא לשאול לפחות, בסדר? לא להגיד 100%. אחוז, כן? תעלו אפשרות, תדונו. זאת השאלה הקטנה. השאלה הכי קשה היא כמובן השאלה שמציקה בכל הפרשות, אי אפשר לזוז בלעדיה. איך מגיעים לשנאה הזאת? הרי זאת השאלה הכי גדולה. איך מגיעים לזה? ולפני שאני ממשיך, אני אומר לכם, חז"ל אומרים, אבל השמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו. אומרים חז"ל, נתנו דעתם כולם, ופשפשו בחטאיהם. תשמעו, ולא מצאו אל החטא זה בלבד. את סבור, אני מצטט את חז"ל, את סבור אם הגיעו למחירה רשעים היו? המדרש אומר את זה כי זו הרגשה. לאו. פשפשו במעשיהם ולא מצאו אלא זה בלבד. זה חשוב לי להדגיש את זה בהתחלה. אנחנו מדברים פה על האחים הקדושים, על האבות של כולנו, על יסודות האומה. מה קורה פה? אבל השאלה השנייה שאני שואל, אני מתכוון בה למשהו הרבה יותר עמוק. אל תיחסו עליי. יוסף מולך כמה שנים? חזקתם פעם? 80 שנה. אברבנאל, אגב, מאיר הערה מעניינת, לא מצינו בהיסטוריה מלך בתקופה כזאת. מגיל 30, הוא מגיע לפני פרעה, בן 110 הוא מת. האחים מגיעים אליו, מישהו ראה פעם שהאחים מיוזמתם באו ואמרו, טעינו? אני אגיד לכם מתי הפעם הראשונה שהם אומרים את זה ובצורה כל כך לא נכונה. אחרי שיעקב נפטר, קוברים אותו במערת המכפלה. זה החלק שהאחים מזעזע אותי בפרשות. קוברים אותו בחברון. חוזרים האחים, ואז הם באים ואומרים לו, אביך ציווה לפני מותו לאמור. לא הם באים, הם שולחים שליח. אנא שנה פשע אחיך, וראתם כי ראה גמלוך. ואז הוא מתפרץ בבכי. אבא ציווה. אתם יודעים למה הוא התפרץ בבכי? יש ביטוי לא יאמן של חז"ל. אתם זוכרים שכשהוא חולה, אז אומרים לו, באים אליו ואומרים לו, אביך חולה, רוץ אליו. אז הוא בא לשעוד איתו. תחזיקו חזק. אומרים חז"ל, זו פעם ראשונה, 17 שנה, שיוסף ישב לסעודה עם אבא. מה? כל החיים הוא חיכה לו. הוא מנע עצמו כל השנים מלשבת איתו לבד. כדי שאבא לא ישאל שאלות והוא לא יצטרך לתת תשובות. הוא לא יגיד לשון הרע. הם חוזרים ממערת המכפלה. הם מגיעים עם יוסף. והם אומרים, בטח השב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אותו. אומרים חז"ל במדרש, תשמעו ציטוט, זה לא יאמן. למה אתם אומרים ככה? למה אתם חושבים ככה? מה פתאום? תראו מה הוא לא עושה. כל החיים הוא מחלקל אתכם. את כל מה שהוא עושה בעולם, תראו איך מצרים אומרים איך היא איתנו. כל מצרי. עולם שלם, כל עוד יוסף חי, אין שנאה, אין... תראו מה קורה, הרי רק מלך חדש אשר לא ידע את זה. אז מה אתם חושדים? מה פתאום? איזו סיבה יש לכם? שם ביטוי נועה במדרש. ראה תמונה בליבו. לא השתחררתם מזה? למה? כי ראה תמונה בליבו. מי אמר לכם? מאיפה זה בא? חז"ל אומרים במדרש מוזר, כשחזרו מהקבורה, הם עברו דרך הבור. מדרש נפלא. יוסף הסתכל בבור. אמרו האחים, או, מה הוא מסתכל בבור? השנאה מתעוררת. אתם יודעים למה הוא מסתכל בבור? כי הוא מסתכל פנימה וברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. על אותו בור. הוא ברך ברוך שעשה לי נס במקום הזה. מה הם רוצים? למה? איך זה קורה? איך לא דנים לכף זכות? איך זה קורה? יש דעה אחרת בחז"ל. למה הם דאגו? כי כשהם חזרו, כך תמיד שהיו יושבים בסעודה, אז תמיד יוסף היה מזמין את כולם עם יעקב. וכשיעקב מת, פתאום לא הזמינו לסעודות. טוב, זה באמת שאלה. צריכו לשאול. ואומרים, אתם רואים? אתם יודעים למה לא הזמין? מסבירים חז"ל. כי כל עוד יעקב חי, אז מי ישב בראש השולחן? יעקב. עכשיו יעקב מת. אני לא אשב לא למעלה מראובן ולא למעלה מיהודה. אז הוא מנע את עצמו. אבל אני לא מבין, אין מספיק שנות היסטוריה מוכחות כדי שתדונו לכף זכות? עכשיו תשמעו את השיא. לזה הגעתי אתמול ואני משתת לכם מדרש. אילו היה לי את הזמן, הייתי מביא אותו שכולם יראו את זה. יש שני מדרשים. שנראים סותרים לגמרי, תשמעו, זה לא יאמן. באחד כתוב כך, בפרשה שלנו, זה הכל הכנות לשבת, בפרשה שלנו כתוב שיעקב פונה לאחים שלו ואומר, הנה שמעתי כי יש שבר במצרים. נכון? רדו שם, שברו לנו, יעקב לבנה, ושברו לנו מעט אוכל. הפסוק אומר, וירדו אחי יוסף עשרה. זו פעם ראשונה שהתואר שלהם הוא מה? אחי יוסף עשרה. לא וירדו בני ישראל. עכשיו יש פתאום איזה רגע של שאיפה טובה. תשמעו מדרש תנחומה בפרשת מקץ אצלנו. וירדו אחי יוסף, היה לו לכתוב וירדו בני ישראל. אלא שבתחילה לא נהגו בו אחווה. אז הם לא היו אחי, הם מחרו. ולבסוף היו מתחרטים. יש קצה אור בקצה המנהרה, משהו, נכון? ולבסוף היו מתחרטים ואומרים, מתי נרד למצרים ונחזיר את אחינו לאבינו? הם כבר לא יכולים לראות את אבא. אגב, לא כתוב פה היו מתחרטים על מה? על המחירה, טעינו, לא נכון. בטח שצדקנו. אבל אבא, אי אפשר לראות אותו כך יותר. בסדר, נו, בבקשה. תתחילו בזה, נו, משהו. אימתי נלך ונחזיר אותו לאבינו? וכשאמר להם אביהם להירד למצרים, נתנו כולם דעה אחת להחזירו. יופי. עוד לא מספיק לי, נכון? כי לא כתוב, אמרו, נעשה תשובה. נתנו דעה להחזירו, נביא אותו לאבא. אז מה הם רוצים לעשות? להחזיר אותו. באותו מדרש, תקשיבו טוב, מופיע בתנחומה שני שלבים אחר כך, מדרש מדהים, מופלא. שמתאר, זה מרגש מאוד המדרש, הוא מתאר את ההתוודאות. הרגע הנורא של ההתוודאות, שנגיע אליו השבוע הבא, אחרי השבת הזאת. שם יוסף יהודה ניגש, נותן את הנאום הגדול שלו, נכון? ואז לא יכול יוסף להתאפק, ויאמר, הוציאו כל איש מעליי. אגב, אתם מבינים את המשמעות של זה? לא ראש ממשלה קטן, ראש האימפריה הגדולה של העולם כולו נשאר בלי שמירה. איך אפשר חוקית בכלל? למה? כי לא רצה שיתביישו בפני אף מצרי. זה יוסף. מה תהיה התגובה שלו הראשונה לאחים כשהוא אומר להם שהם מכרו אותו? ואתה? אל תעצבו. אל תעצבו. אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. ומחיה שלחני אלוקים. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. חכו עכשיו. חז"ל מתארים את ההתוודאות. הם מתארים איך יוסף רוצה להקל אותה קצת. אמר להם יוסף, לא כך אמרתם שאחיו של זה מת? על בנימין. עכשיו הם נמצאים, נכון? עם בנימין, אחרי הגביה. אני קניתיו. הוא עושה זה לאט. הגיוני? עשיר, מצרי, משנה למלך? אני קניתיו. 20 כסף יש לו. אקראנו ויבוא אצלכם. התחיל קורא. יוסף בן יעקב בוא אצלי, יוסף בן יעקב בוא אצלי. ודבר עם אחיך שמחרוך. והיו נושאים עיניהם בארבע פינות הבית, עד שאמר להם יוסף, למה אתם מסתכלים לכאן ולכאן? אני יוסף אחיכם. אומרים חז"ל, מיד פרחה נשמתן, ולא יכלו לענות אותו. חז"ל אומרים במדרש שפרחה נשמתן ממש. עשה הקדוש ברוך הוא להם נש, וחזרה נשמתם. אמר להם יוסף, הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. בלשון הקודש אני מדבר. אז הוא מפסיק הרי את המתורגמן. ולא היו מאמינים בו. עד שפרה את שמו והראה להם חותם ברית מילה. ואז הם הכירו אותו. עכשיו תחזיקו חזק. כיוון שהכירוהו, מישהו יודע מה כתוב? כיוון שהכירוהו, ביקשו להורגו. אין שמירה, אה? הגענו לשלב. ירד מלאך ופזרם בארבע פינות הבית. על זה אומרים חז"ל, תבינו לאיזו סכנה נכנס יוסף רק כדי לא לבייש אותו. לא הבנתי את זה אף פעם. עד שאתמול פתאום ראיתי מישהו שכותב פה משהו לא יאמן. לא הבנתי. מצד אחד, מה אמר המדרש? הם נותנים דעתה מה? נו, לרדת למצרים ולהחזיר אותה לאבא. הנה הוא פה! אז למה עכשיו אתם רוצים להרוג אותו? תחזיקו חזק. עוד אי אפשר לדעת את התשובה. תחזיקו חזק. זה כל המשנה שלנו. זה פלא פלאות. זה מדהים. המשנה הזאת לא תכננתי שנלמד אותה במקץ. אחרת לא הייתי יודע את זה. תחזיקו. אתם זוכרים שהם רוצים לרדת למצרים והם אומרים לחפש את יוסף ונחזיר אותו? עכשיו, הם הרי לא יודעים שהוא בארמון, ואנחנו עדיין כל הזמן בשאלה למה הם לא חוקרים את זה ולא מגיעים לזה, אבל הם לא יודעים. נכון? וודאי לא בהתחלה, כי הם עכשיו רק יורדים למצרים. אמר רבי יהודה בר סימון, זה לא יאמן המדרש הזה. אף יוסף יודע היה שאחיו יורדים למצרים. לשבור אוכל. אגב, לא מסובך. קודם כל, היגיון. שנית, מודיעין פשוט יודע שיורדים עשרה אחים להביא אוכל. זה כל מודיעין מתחיל יותר. מה עשה? הושיב שומרים על כל הפתחים. הרי הם רוצים להיכנס בזהירות. חז"ל אומרים שהם נכנסו כל אחד מפתח אחר. הושיב שומרים על כל הפתחים, ואמר להם, ראו כל מי שייכנס לשבור אוכל, כתבו שמו בשם אביו. ולערב הביאו לי פתקיכם. אתם מבינים מה עושה יוסף כדי לא להגיד לרמטכ"ל, שמה תמצא לי אותם? הרי 20 שניות הוא שולח, תמצא לי אותם, תביא אותם. תביאו פתקים, והוא עובר כמו רבי, מקביט לך. עכשיו הוא קורא פתקים. מוישה בן זיכמר, זיכמר, מוישה לרפואה שלהם, הוא עובר לפתקים. עשו כך, כיוון שבאו בני יעקב, כל אחד נכנס בשער שלו, וכתבו את שמותם, כמו של כולם, ושל אביהם. לערב, הביאו פתקם לפני יוסף. זה קורא רובן בן יעקב, אחד קורא שמעון בן יעקב, אחד קורא לוי בן יעקב, וכן השוערים, כל אחד ואחד את שלו. שלב ב', מיד אמר להם יוסף, שיתמו את האוצרות כולם, ופיתחו אוצר אחד. בסדר, וכולם אומרים, יש בלגן, בתור, וזה, פקיד אחד. רק אוצר אחד פתוח. נו, אז כולם יגיעו לשם. אין ברירה. מיקד אותם. נקרא מיקוד מטרה, שלב ב', נכון? חכו, רק מתחילים, עכשיו מגיעים לעיקר. פיתחו אוצר אחד, ונתן שמותם לבעל האוצר, ואמר לו, ראה, כשיבואו אנשים אלו לידך, תפוס אותם ושגר אותם לפניי. מצוין. עברו שלושה ימים, ולא בא. לא הבנתי, אתם לא ירדתם לשבור אוכל? מה הם רוצים דבר ראשון לעשות? לחפש את יוסף? הם מחפשים. איפה? תחזיקו טוב. מיד נטל יוסף 70 גיבורים מבית המלך. עכשיו, הם הולכים לחפש את יוסף, וזה יותר חשוב מלהביא אוכל הביתה לאבא. יפה מאוד, אז אני מתפעל, לא? מיד עמד יוסף ושיגר 70 גיבורים מבית המלך. ושיגר בשבילם לבקר אותם בשוק, בכל השווקים. הלכו ומצאו אותם בשוק של זונות. ומה טיבם בשוק של זונות? אלא אמרו, יוסף אחי, יפה תואר ויפה מראה, שמה הוא בקובה של זונות? מיד תפשו אותם והביאום לפני יוסף. רבותיי, תחזיקו מעמד. אתמול, ממש בסייעתא דשמיא, ראיתי איזשהו מאמר שכתב יהודי מופלא, אחרי זה ראיתי שסבל חרפת עוני ונפטר ברעב, מבעלי המוסר שהיו בירושלים, אני בשם רב לייב פרידמן. לא הכרתי. הוא מביא את הדברים, והוא אומר את הדבר הבא, זה גוואלד. יודעים מה זה גוואלד? גוואלד, גוואלד, זה מדהים. תשמעו מה הוא אומר. קודם כל תחשבו רגע. עברו 22 שנה מאז שיוסף בן 17. 17 שנה, ועוד 22 במצרים. נכון? 22 שנה. נכון? בין 30 הוא לפני פרעה, ועד שהם מגיעים. הוא בין 17 עזב. הוא בין 39. איפה הם משוכנעים שהוא? בשוק של זונות. הרי זה ברור. איך יכול להיות אחרת? תגידו, אין אחד שאומר, אולי לא? אולי הוא באוניברסיטה. ברור, 100%? אין אפשרות אחרת? אין אפשרות אחרת. כי זאת הייתה הקונספציה שלנו. וזה לא משתנה. זה שמחרנו אותו, זה רק הופך את זה לבטוח נכון, כי אחרת מחרנו סתם? מה, אנחנו משוגעים? זה לא אני מחרתי, זה אח שלי. אני מחרתי, יהודה, לוי, שמעון, ישחר, נפתלי, זבולון. 3 ימים מחפשים את יוסף בגיל 39 בשוק של זונות. אתם מבינים מה עושה פה הבמאי האלוקי? איפה יוסף באמת? לא בארמון. זוכרים את סיפור אשת פוטיפר, את ההתמודדות? אתם חושבים שזה נגמר שם? איפה שם אותו פוטיפר בבית סוהר? באיזה בית משמר? משמר בית שר הטבחים. איפה זה נמצא? זה נמצא מתחת לבית שר הטבחים. אתם חושבים שאשת פוטיפר גמרה את תפקידה אחרי שהוא נכנס לבית סוהר? חז"ל מתארים 13 שנות ייסורים. אבל בבחינת האחים, ברור שהוא בשוק של זונות. אין בכלל שאלה. הרי הם צירפו את הקדוש ברוך הוא למניין כדי לדעת. מה בכלל השאלה? מה פירוש שהם נסעו להחזיר אותו? תשמעו טוב. הם אמרו, אנחנו לא יכולים לראות יותר את האיסורים של אבא. עכשיו צריכים ללכת למצרים להביא אוכל. אנחנו נלך להביא אוכל. ולגיע הזמן גם לעזור לאבא. 100% צדקנו. אין שאלה, על זה אין דיון. אין שאלה. אבל עכשיו נחזיר אותו מהשוק של הזונות שהוא נמצא שם. ונגיד לאבא, אבא, לא יכולנו לספר לך. זה רואה זונות במצרים. אתה מבין ממה הצלנו אותך? כך הוא היה הורס את כל האחיינים, את כל הנכדים. תראה איך הצלנו אותך. עכשיו התבגרנו, רעב, בוא נשמור עליו ביחד. יפה. גם צדיק וגם צודק. אף פעם לא טועה. וחוץ מזה צדיק. כשהם שמעו אותו אומר, אני יוסף אחיכם. כשהם ראו צדיק יסוד עולם עומד מולם. אתם מבינים מה קרה? הכל מת. כל העולם התמוטט. הוא ההמשך של יעקב. אתם יודעים מה קורה להם? הם חוזרים ללפני 22 שנה ורוצים להרוג אותו. ביקשו להורגו. רק מלאך הצליח לעצור את זה. אתם שואלים איך הם לא עשו אחד ועוד אחד? אתם מבינים מה קורה כשאתה לא מצליח לדון אדם לכף זכות? אתה לא תעשה אחד ועוד אחד שכל ילד בכיתה א' במצרים יכול לעשות. כל ילד ממוצע בגן מצרי היה מגיע למשכנה שפה יש לפחות 50% יוסף. אבל כשאתה נעול בקו חובה ולשם שמיים, שום דבר. איך אומרים הילדים? בית דין לא יעזור. צריך מלאך. הוא היחיד שיכול להציל. האם הצליחו לצאת מזה? תשמעו את דברי חז"ל. מדרש אגדת בראשית. קשה לקרוא את זה. נביאים גדולים היו יעקב ובניו. אתם מבינים במי מדובר? נביאים גדולים היו יעקב ובניו. עכשיו, כל מה שאתם אומרים, יהודה, אתה לא מבין איך מיד בפרשה אחרי אתה עובר את כל סיפור תמר, ער ועונן, באיזה חטא מתים, במה שאתה טעמת על אחיך. אחד ועוד, מה לא צועק פה בפרשות? מה לא צועק? נביאים גדולים היו יעקב ובניו. רצונך לידע, כיוון שאמר להם יוסף את החלום, החלום בהתחלה, אלומים, כל האחים, והוא אומר להם בעיקר, אבו נבו מי, השמש והירח, כיוון שאמר להם יוסף את החלום, מה הוא אומר? אבו נבו אני ואימך? וכשנמכר, תשמעו את השאלה של חז"ל, הם שואלים את השאלה שלנו, לא היו יודעים איכן הוא? נכון? מתנו ששואלים את זה? אנחנו לא נעיז, תשמעו את תשובת חז"ל. למה כך? שלא יהיו הנביאים מתגאים. לכן מתיש הקדוש ברוך הוא כוחם והראה להם, תשמעו את המילים, שאינם כלום. סוף דברי חז"ל. אתם יודעים מה פירוש שאינם כלום? יכול מישהו להבין לא טוב. שאינם כלום לא אמר להם אתם שום דבר. חס וחלילה. הוא אמר להם נביאים, גדול מאוד. חכמים, גדול מאוד. ועכשיו אני אגיד לכם מה המדרגה שיש מעל נביאים ומעל חכמים. אתה לא כלום. זו המדרגה הכי גבוהה. אין עוד מלבדו. זו המדרגה הגבוהה. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? שואלים ילד. טייס, חכם, נביא, שוטר, אינסטלטור. אני רוצה לדעת שאני לא כלום, אבא. אני רוצה לדעת שאין עוד מלבדך. מי שיודע שהוא לא כלום, יכול לדון את חברו לכף זכות. מי שיודע שהוא לא כלום, חייב רב. אגב, היה לאחים רב. רב מצוין. קראו לו רבי יעקב אבינו. למה הם לא שאלו אותו? כי הם ידעו. אתם חושבים שהם היו חברים? הם לא היו. אתם יודעים מה זה חבר? שיש שיודע להוכיח. אבל הם שגרו שאף אחד לא מוכיח את השני. אתם לא מבינים שזו משנה אחת? אתה רוצה לדון את כל האדם לכף זכות? את כל האדם לכף זכות? תדע שאינך כלום. תדע שאין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אז אין כאן שום דבר מיותר. גם הדבר הזה שעכשיו אתה לא כל כך יודע להעריך, אתה תוכל לקחת כף ולהפוך. כשתיקח כף, כמו כף של טרקטור, ותהפוך, אתה תמצא את הנקודה הטובה. לא מצאת? אין לך טרקטור עם כף. לא קנו לך כשהיית ילד. תעבוד על זה. אתה צריך טרקטור עם כף זכות. אי אפשר לזוז בלי זה בחיים. אלף רבנים יכולים להיות לך. ולא יהיה לך רב. אתה תהיה יותר חכם מהתורה. כי אתה לא צריך את התורה עם הקודש ברוך הוא במניין שלך. אתה לא צריך לשאול אף אחד, כי אתה יודע. ולגבי יוסף, מה בכלל השאלה? הוא בשוק של זונות במצרים, רק השאלה באיזה בסטה. כל הדיון הוא רק באיזה מקום. אגב, אתם מבינים טוב את המדרש. אם הוא בשוק של זונות, הפירוש הוא שהם חושבים שהוא מוכר את עצמו ככזה. אתם מבינים על מה הם מדברים? על זה הם מדברים. והתורה הקדושה מספרת לנו איפה יוסף. מצרים יודעת את זה מזמן. בנות צעדה עלי שור, אתם יודעים מה משפרים חז"ל? שכשיוסף הולך על החומה, כל בנות מצרים מסתכלות, והוא לא מזיז עין לכיוונה של אף אחד. בן פורת יוסף עלי עין. אבל מבחינת האחים, הוא בשוק של זונות. הוא הלך לבור כדי להגיד שעשה לי נס. אתם לא יודעים לפרש מה הוא עשה שם. אתם מתבלבלים. אנחנו נסביר לכם מה הוא עשה בבור. הוא לא הזמין את האחים לסעודה. הוא לא רוצה לשבת למעלה מיהודה. הוא לא רוצה לשבת למעלה מראובן. ברור. ראה תמונה בליבו. זה גבעז, לא? יוסף מבין את זה. לכן המשפט האחרון שלו הוא וישבה יוסף את בני ישראל לאמור. משפט אחרון, בזה הוא חותם את ספר בראשית. פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. כשהגעתי לשם תמיד שאלתי את עצמי, מה פתאום? לקבור חייבים הבנים שלך? הנכדים שלך? הנינים שלך? כיבוד אב חייבים צאצאיך? מה פתאום אנחנו, כל בני ישראל, חייבים לקבור אותך? לא רק מבחינת מה פתאום. איך אתה מונע מהבנים שלך? עכשיו אני מבני יוסף. סבא, אנחנו רוצים לקבור. מי לקח את עצמות יוסף איתו כל הדרך? מי? משה, הוא בכלל משבט לוי. איזה שבט? לוי. זוכרים? למה הוא השביע את בני ישראל? כי הוא אמר להם, רבותיי, אתם חוזרים לארץ, בעזרת השם. אז אני מודיע לכם עכשיו ב-GPS, לקחת בבקשה GPS איתכם ותראו. כשאתם הולכים לארץ, שעוברים את הירדן, בדרך לירושלים, תעברו דרך שכם. לא הבנתם למה? כי אתם תחזירו אותי לאן שלקחתם. בלי זה אל תלכו להקים בית מקדש, בסיפור הזה כבר היינו. אל תעיזו להתקרב לירושלים. דבר ראשון לשם. שם תעמדו בין הר גריזים והר עיבל ותבינו מה מקור הכללה ומה מקור הברכה. אחרי שתגמרו לדון לכף זכות, תחזרו לירושלים להקים בית תפילה לכל עמי. שאף אחד מהבנים שלי לא ייגע בי. הם לא הביאו אותי אליו. יחזיר אותי מי שהביא. אולי 40 שנה בדרך תלמדו לדון לכף זכות. אולי כש-40 שנה תיקחו בפרונט של המסע שני ארונות, אחד ארון הברית ואחד עצמות יוסף. ישאלו אתכם כל העוברים והשבים, מה בארון הזה? ויענו להם ארון ברית. ומה בארון הזה? ויגידו, את שמות אדם. ויגידו להם, מרשה המתת של החי. ואז אתם תגידו, אתם יודעים מי זה יוסף הצדיק? אולי אז תדונו לכף זכות. כשתרכשו את זה, תעשו פרסה ותחזרו לכיוון ירושלים. קודם כל שכם. כדי לקנות חבר שיודע להוכיח, אני צריך לדעת שאיני כלום. מי שלא יודע את זה, אין לו חבר. אין לו, אל תבנה עליו. ומהחברים האלה שיעזבו את איוב כשאתו צריך. הוא יצלצל כשהכל יהיה בסדר. ויגיד, כל ערב רציתי לתרקשר, טלפון, היה תפוס, סימסתי ולא על זה. How do you do? מי שלא יודע שהוא לא כלום, אל תאמין שיש לו רב. אל תאמין. אין לו רב. הוא שותף בבית דין עם אלוקים. אין לו רב, אל תאמין לו. מי שלא יודע שהוא לא כלום, גם כשהוא דן לכף זכות, אל תאמין לו. אתה מחפש חבר? תחפש אחד שיודע שהוא לא כלום. הוא ידון לכף זכות גם את החלקים שלך שאתה לא יודע להתמודד איתם. את הכל הוא יהפוך. אתם רוצים לתרגם את זה לחברות הכי עמוקה בעולם? זו החברות של איש ואישה. זה העומק של העומק. מה מחבר? אני תופס נפח, ואת תופסת נפח? או אני לא כלום? ולכן הקדוש ברוך הוא שותף בכיר. יהושע בן פרחיה קיבל מיוסי בן יועזר. יהושע בן פרחיה בא ללמד אותנו איך מייצרים מערכת שמוצאת תמיד את הנקודה הטובה. הדרך למצוא את זה, שידעו הנביאים שהקדוש ברוך הוא מתיש את כוחם, ואת כל הניסיונות שהם עוברים הם לא עוברים אלא רק לדבר אחד, כדי שידעו שאינם כלום. ערב טוב, השבוע הבא, חנוכה.